מעט יום ירושלים. אנחנו חוגגים עלייה במדרגה מיום העצמאות, שבה התחלנו את הריבונות של עם ישראל בארץ ישראל, ליום ירושלים, שבה אנחנו הגענו מבחינה ריבונית אפילו להר הבית. כמובן החלקים המרכזיים של ארץ ישראל, יהודה ושומרון, שהם כולם צריכים להיות בריבונות שלנו, כבשנו במלחמת ששת הימים, והגענו בכלל כל הכיבוש גם להר הבית. לא רק זה, אלא שמדינת ישראל הכריזה את ריבונותה על הר הבית, זה שמחה גדולה. גם כשיש בעיות בדרך, גם כשיש קשיים, אנחנו שמחים מאוד. זו זכות גדולה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. אנחנו בעזרת השם צריכים להתקדם, לא להסתפק בזכויות האלה כמובן, ולהתקדם בשלבים יותר ויותר משמעותיים, מתקדמים. בינתיים יש קשיים בדרך, וחשוב מאוד להבין מה, מהיכן, למה יש לנו קשיים, ולדעת איך להתייחס לקשיים האלה. כשאנחנו מדברים על הר הבית, על ירושלים, יש סוגיה מיוחדת. מה זו סוגיה מיוחדת? סוגיה בדברי תורה, כיוון שירושלים היא עיר הקודש. יש קודש, יש רמות בקודש, כמו שאומרים חז"ל. ירושלים היא קדושה, בתוך ירושלים הר הבית הוא קדוש, בתוך הר הבית כשזוכים להיכנס בפנים יש עוד רמות גדולות יותר ויותר של קדושה. ולעומת הקודש, אנחנו אומרים כל מוצאי שבת, המבדיל בין קודש לחול. לעומת הקודש יש חול. מקור מרכזי לבעיות שלנו הוא בנושא הזה של קודש וחול. איך מתייחסים ליחסים בין קודש לחול. יש על זה הרבה מאוד בכתבי הרב קוק זכר צדיק לברכה. הדברים נוגעים גם מבחינה מעשית בהרבה תחומים, והם מאוד מאוד קשורים לסוגיה של ירושלים, לנושא של ירושלים. כדי שתבינו על מה אני מדבר, קודם כל תסתכלו בדף, יש פה דברים מתוך כתבי הרב קוק זצ"ל, שהוא פה מדגיש ואומר, הקהל, זאת המילה הראשונה, מה זה הקהל? כל הציבור יש, ברוך השם, עם ישראל, עם קדוש, אבל לא כל עם ישראל נמצאים על הגובה, מבחינה רוחנית, מבחינת ההבנה. הקהל רואה רק לפנים, רק את המעשים הגלויים, ואינו רואה מה שיש לפני ולפנים. אומר לנו הרב קוק, יש בעולם רמות שונות, בחינות שונות. קל מאוד לראות את החוץ. יש עניין טכני, הנה. אדם נמצא, נמצא. אני עומד פה, ברוך השם, אני עומד בשכונה, בעיר ירושלים. זה עובדה מעשית, אבל זאת עובדה טכנית. מה קורה בפנים? סליחה, מה קורה בתוך הנשמות? מה קורה עם הקדושה? זה קשה לראות. הקהל לא רואה מה שיש לפני ולפנים, את הרגשות התמירים, המחוסים, ואת מהות החיים אשר לנשמת האומה. אבל באמת, אומר הרב, כל הגורל של הצלחת המעשים תלוי רק באותה ההקשבה שנקשיב אל הקול הפנימי. אם רוצים שהמציאות המעשית תצליח, צריך לטפל בקודש, בתוכן הרוחני. אחרת המציאות המעשית לא תצליח. והוא מחזיק את זה בצורה חריפה מאוד. כותב פה, אין שום ספק בעולם שבתוך כל התנועות הכלולות בתחייה הלאומית בכללותה תמון בהן תוכן של קודש. אין שום ספק בדבר שזה התוכן מוכרח הוא שיתגלה. וגם, אני מדלג קצת, אין שום ספק בדבר שאנו סובלים הרבה מהיעדר התגלותו של זה התוכן, של הקודש. שהוא באמת הנה הוא הנותן את כל יסוד הדחיפה לכל המפעלים והתנועות של התחייה הלאומית. אם לא מבינים מה זה קודש, לא יכולים להצליח מבחינה מעשית. יבואו כל אנשי הפוליטיקה, כל אנשי הטכנולוגיה, כל אנשי המדע, כל אנשי הכלכלה, כל אנשי התעשייה, כל אנשי הצבא, כל אנשי המעשה יעשו דברים מצוינים וטובים, אנחנו רוצים שיעשו, וחשוב שיעשו, ואנחנו בעד זה שיעשו. אבל אם לא דואגים לקודש, תהיינה בעיות. תהיינה צרות. כן? מסיים הרב ואומר, על ידי הגניזה הזאת, שאור קודש זה, גנוזו מעיני העולם, ולא רואים, ולא מתחשבים, ולא מפתחים את הקודש, הולכת התנועה הלאומית וטובעת רק במסולות החול, בערכי הקודש שלה מתחללים, ועל ידי זה השפעתה מתמעטת, ופעולותיה הולכות בהתעכבות גדולה ותחת סבל של מכשולות רבים. אם יש לך מצב שאתה בא ורואה, צריכים לבנות את ארץ ישראל. ופה יש בעיות, ושם יש בעיות, יש בעיות ביטחוניות, ויש בעיות דיפלומטיות ופוליטיות. אז צריך להבין שיש לך בעיה כי אתה לא מפתח את הקודש. זה לא סותר, זה לא שאנחנו באים ואומרים, שמע, תשב בישיבה ותלמד ולא צריך לבנות. צריך לבנות. לא שאומרים, תסמוך על הנס ואל תדאג לכלכלה. צריך לדאוג לכלכלה. אבל כל הדאגה לעולם החול, לעולם המעשה, כל הדברים יצליחו רק במידה שגם מפתחים את הקודש. אחרת, זה לא מספיק. אחרת זה לא זה. כי יש נשמה ויש גוף. צריך שהגוף יהיה בריא. צריך לאכול. צריך אפילו לעשות התעמלות. אבל אם הנשמה לא מתפתחת, אז כל הגוף הבריא הזה חסר לו. חסר לו, מה חסר לו? חסר לו תוכן החיים. חסר לו מה שבאמת עושה אותו לחי. ואז הגוף הבריא הזה יתחיל להסתבך. לכן, כותב הרב קוק זצ"ל במקום אחר, כשאנחנו מגיעים לירושלים, אנחנו חייבים לפעול על פי הקודש. כשאנחנו הגענו למלחמת ששת הימים, דיברנו על זה בשנים קודמות ביום ירושלים, אז נוצר בעם פילוג. מה פירוש פילוג? הגיעו למלחמת ששת הימים. אחרי מלחמת ששת הימים נוצרו שני כיוונים בעם ישראל. כיוון אחד שאומר, ארץ ישראל השלמה, כך קראו לזה אז, הרב צבי יהודה זצ"ל אמר, לא, ארץ ישראל היא עוד לא שלמה, כי יש לנו עוד הרבה, יש לנו את עבר הירדן, ויש לנו בלבנון, ויש לנו עוד הרבה שלא בידיים שלנו. אבל היו יהודים, אפילו יהודים, בלי כיפה על הראש, שבאו ואמרו, הנה, זאת ארץ ישראל השלמה, וזה שלנו. והיו לעומת זאת יהודים שבאו ואמרו, לא, מה פתאום, צריך לתת את זה מיד, כמה שיותר מהר חזרה לערבים. למה נוצרו דווקא אז שני כיוונים? כי ירושלים היא קודש. וכשמגיעים לקודש ולא מבינים את הקודש, ולא פועלים בהתאם לקודש, ולא קולטים ומעכלים את הקודש בצורה נכונה ובריאה, אז עוד יותר בולט שהחול מתחיל להיכנס למשברים. הוא לא עומד בזה. כל עוד שמדשדשים ברמה נמוכה, טוב, צריכים להקים מדינה, לדאוג לרמות הראשונות, כמו שעשו בשנים הראשונות של המדינה, צריך לקלוט עלייה, צריך להתחיל לבנות כלכלה, בסדר, אז אנחנו עוסקים בחול, אז בחול זה חול. כמו תינוק שמתחיל בדרך, בדרך החיים, אז בהתחלה, מה, אתה רוצה ללמד אותו להיות בן אדם חכם? קודם כל צריך להכיל אותו, להשקוט אותו, לנקות אותו. אל תתחיל בתינוק עם דברי חוכמה. יש אפילו כאלה שאומרים, לא רק תינוק ממש, אלא ילד קטן מגיע לגן, אם מנסים, יש היום כל מיני פטנטים, מתחילים ללמד ילדים כבר מגיע לגן לקרוא ולעשות כל מיני דברים, ללמוד מתמטיקה. יש כאלה שאומרים שזה לא בריא לילד. זה מוקדם מדי. זה לא טוב לו. הוא יסבור מזה אחר כך. אז קודם כל צריך לבנות לו את הגוף. טוב? לכן אמרתי, יום העצמאות, ברוך השם, שמחה גדולה. אבל בשמחה של יום ירושלים, שמחת הקודש, כלולה בעיה. יש הכרח להתעלות. ואם לא מתעלים, יכולים ליפול חזק. עוד יותר חזק. זה מה שקורה מאז מלחמת ששת הימים. יש בנושא הזה, אני רוצה היום להתרכז בנקודה מסוימת שקשורה באופן מהותי לירושלים ולהר הבית, וזה קשור לדברים שרבנו רב צבי יהודה זכר צדיק לברכה היה תמיד אומר לנו. כדי להבין, אני רוצה להתחיל פה בעוד משהו של הרב קוק זצ"ל, שהבאתי לכם פה בדף. תראו פה את הפסקה השנייה. כותב הרב קוק, וזה מתוך דברים שהוא אומר על קודש וחול, מעת אשר הזדווגה חוכמת יוון לישראל. אנחנו יודעים שהיה לחג החנוכה, שהיוונים עשו לעם ישראל שתי בעיות. הייתה בעיה מעשית, שהיוונים היו הכובשים בארץ ישראל, יכלו לדכא את עם ישראל מבחינה מעשית. אבל עיקר הבעיה של היוונים לא הייתה זאת. עיקר הבעיה של היוונים הייתה בעיה תרבותית, רוחנית. היוונים רצו שהכיוון שלהם הוא יהיה הכיוון השולט מבחינה רעיונית. חוכמת יוון, חז"ל קוראים לכל הפילוסופיה של היוונים, לכל התחום של היוונים, וכשחוכמת יוון באה ומנסה להשתלט על עם ישראל, התוצאות הן חמורות מאוד. הגענו למצב שהיו מתייוונים שהלכו לעבוד עבודה זרה והיו מוכנים לבגוד בעם ישראל. הרב מתייחס כאן לנקודה מסוימת. מעת אשר הזדווגה חוכמת יוון לישראל, החל החול לבוא בגבול הקודש. וממילא גם הקודש בא בגבול החול. מה כל כך גבוה? מסביר הרב. אלה המחברים אשר חיברו את ערכי החול וערכי הקודש יחד בחיבור של ערבוביה, שכוונתם הייתה לעשות שלום בין אלה שני העמודים, הקודש והחול. אבל הם גרמו לכל אותה המלחמה הארורה, שאנחנו איננו עדיין אוכלים את פירותיה המרים. והם מאוד מעניין. יש מקומות שהרב, זה מפורסם, מדבר על אחדות הקודש והחול. רב אפילו שיבח את ההתעמלות, ודאי את בניין ארץ ישראל בכל מיני צורות, גם שעושים פעולות חול, זה דבר חשוב. אבל פה בא ואומר הרב, שאחדות הקודש והחול זה לא דבר פשוט. אם סתם מחברים את שני התחומים האלה ביחד, בלשוננו עושים סלט. זה לא זה. כן, סלט בירקות הוא דבר טעים, אבל סלט במושגים, ברעיונות, הוא דבר מאוד לא טעים. בן אדם מבולבל, מכון מאיר כל הזמן באים אלינו אנשים ואומרים, אני חייב ללמוד, יש לי סלט בראש. בעיה. אומר הרב, אם אתה מכניס את חוכמת יוון פנימה לתוך מושגי הקודש, אתה מנסה לנהל את הקודש על פי מושגי החול, יש לך בעיה גדולה מאוד. יש דברים בחוכמת יוון שהם בסדר גמור. כל מי שלמד בתיכון הנדסה, מה שנקרא, טריגונומטריה, יש דברים במושגים, אלה דברים שהיוונים המציאו ברובם. טוב, בונים על פי זה גשרים ובניינים ודבר טוב מאוד. בתנאי שזה נשאר במקומו, בתפקידו, בעולם החול. אבל כשאתה מעבב את הדברים יחד, ואתה מנסה לקבוע לתחום הקודש מתוך עולם החול, אז תראו מה הרב אומר, חיבור מעורבב של אלה שני המושגים מוכרח הוא להוציא תולדות, תוצאות בוסריות. וזהו בוודאי התוכן המדאיב והמבלבל את העולם. זה דבר חמור מאוד. לוקחים בן אדם שלא מוכן, מכניסים אותו למציאות שלא מתאימה לו, זה מה שנקרא בוסר. כן? בוסר זה פרי שלא בשל. אם אתה לוקח יהודי ומכניס אותו לתפקיד, והוא לא עבר הכשרה, הוא לא מתאים לזה. אפילו בענייני חול, היום בצהל אומרים שיש דבר כזה שנקרא סרגל מאמצים. לא אומרים לבן אדם ישר, תעשה מסע של עשרות קילומטרים. קודם כל קצת, אחר כך יותר, יותר, אתה עולה שלב על גבי שלב. אם תיקח בחור שלא עבר את ההכשרה הזאת, תדרוש ממנו הישגים, אתה יכול לשבור אותו. אתה יכול אפילו חס וחלילה להרוג אותו. דבר מסוכן. לערבב מושגי חול ומושגי קודש זה דבר מסוכן. זה הקדמה להסביר לנו פה משהו יסודי, כפי שאמרתי, שהיה אומר רבנו רב צבי יהודה זכר צדיק לברכה הרבה. מאז מלחמת ששת הימים, אנחנו חגגנו את מלחמת ששת הימים ושמחנו, וכל שנה מאז עושים, חוגגים את יום ירושלים בישיבת מרכז הרב. למעשה בהתחלה ישיבת מרכז הרב תחת הנהגת הרב צבי יהודה היה המקום היחידי כמעט שהיו חוגגים את יום ירושלים בצורה רצינית, בתואר החג עם תפילה חגיגית וסעודה חגיגית. לאט לאט זה הלך והתרחב. ואז כל שנה היו באים לרב צבי יהודה ממלחמת ששת הימים והיו אומרים לו, הרב, אם אנחנו הגענו לרמה הזאת, בוא נעלה להר הבית. וכל שנה הוא היה אומר, לא, לא עולים להר הבית. אסור לעלות להר הבית. והיו הרבה אנשים שלא הבינו את זה. הנה הרב הזה שכל כך שמח בכיבוש ירושלים, וכל הזמן בא, הוא היה מצטט את הביטוי של מוטה גור, שהיה המפקד שכבש את ירושלים העתיקה, הר הבית בידינו, והוא לא מוכן לעלות להר הבית, לא מוכן שיעלו להר הבית. טוב, הוא תמיד היה אומר שיש בזה מקורות, היה מביא על זה מקורות בחזל, יש בזה עניינים הלכתיים, כך פסקו, באמת חוד, לא רק שהוא התנגד, אלא כל גדולי הרבנים התנגדו לזה שיעלו להר הבית. אבל יש פה עניין עקרוני, תוכן, שאנחנו יכולים ללמוד ממנו, לא רק לגבי הר הבית, אלא לגבי כל הנושא הזה שאנחנו מדברים עליו, מה זה קודש ואיך מתייחסים לקודש. הבאתי לכם פה חלק ממאמר שראיתי שעוד הולכים ללמד אתכם את המאמר הזה, אבל חלק מהמאמר על הכותל. מאמר מאוד מפורסם של הרב צבי יהודה מאחר כותלנו, אבל זה רק חלק קטן מהמאמר. תראו מה כתוב פה. זקופים וחזקים עומדים פה תורי האבנים האלה. זה הכותל. כן? יש פה שורות, שורות של אבנים. כותל, זקוף, עומד. וכמצבת חיים מודיעים הם, פה חי עם ישראל. פה גנוז אור חייו. כן? זה הכותל. מה זה הכותל? רגע. איפה החיים נמצאים? איפה הקדושה נמצאת? בכותל או בהר הבית? בהר הבית? שם זה המקום של בית המקדש. הכותל הוא כותל חיצוני של הר הבית. למה אנחנו מדברים על הכותל? למה לא מדברים על הר הבית? אני ממשיך מדלג לשורה הרביעית. עומדת ומשוחחת עם מצבת חיים זו בפני הר החמדה. משוחחת זה ביטוי בעברית שפירושה מבדילה ומגינה. למה? אסירי תקווה, חלושי גולה, עם ישראל, וצופי גאולה, עומדים הבנים ומתדבקים. דופקים על מסך האורה, מייחלים להיטהרם מטומאת גלותם ומגאולי אוויר ארצות העמים. יש לנו חולשות, יש לנו חסרונות. 2000 שנה היינו בגלות. לא גומרים את זה ביום אחד. ואז, כשזה יקרה, אנחנו מייחלים לטהרה, בהגלות האור הבהיר, בקום החיים השלמים, בהיבנות העולם המלא עם השם, עם השם המלא, אשר אך אז, אך, מה פירושו? רק אז ימלאם ליבם, תסיים נפשם ותכשירם רוחם, וכל הגויים יביאו מאז, לעלות ההרה ולבוא אל המקום פנימה. מה אומר כאן הרב צבי? יש פה מצב מכוון מבחינת ההשגחה האלוקית. אנחנו לא מסוגלים מבחינה רוחנית להיכנס להר הבית. חוץ מאשר החשבונות ההלכתיים, שכפי שאמרתי גם כן אוסרים להיכנס להר הבית, אבל מבחינה רוחנית אנחנו לא טהורים מספיק, אנחנו לא מעולים מספיק, אנחנו לא גדולים מספיק להיכנס להר הבית. רק כשנגיע למדרגה רוחנית גבוהה, אז יהיה אפשר להיכנס להר הבית. אז לכן הכותל הוא שומר, הוא משוחח, הוא עוצר, אבל הוא גם מגן. על מה הוא מגן? הוא מגן על הר הבית והוא מגן עלינו. כי אם אדם נכנס למקום שאסור לו להיכנס, זה דבר חמור מאוד. יש לנו דוגמאות בתורה, נדב ואביהו מקריבים קורבן, קורבן נפלא, הם צדיקים גדולים, אבל היה אסור להם להקריב את הקורבן, מיד הקדוש ברוך הוא הורג אותם. כן? להיכנס לתוך מקום קדוש שאסור להיכנס אליו, זה דבר חמור מאוד. אחד האיסורים החמורים ביותר בתורה. יש פה עיקרון מאוד חשוב. תסתכלו, אני הבאתי פה בדף צילום של אחד התרשימים הידועים מתוך המשניות של בית המקדש. עכשיו תסתכלו על בית המקדש, מה אתם רואים? מה מייחד את הדבר הזה? כן, היה אפשר להגיד לנו בית המקדש, להראות לנו תמונה של בניין, קירות, גג. בית המקדש היה מקום יפהפה, טוב, אנחנו לא יודעים בדיוק איך הוא נראה, אבל מה מציירים לנו פה? שימו לב, יש ריבוע מסביב, זה קיר, חומה. יש עוד מלבן בפנים, שוב חומה. נכנסים פנימה, יש עוד חומה. נכנסים עוד קצת יותר פנימה, יש עוד קו הבדלה. נכנסים עוד יותר פנימה, יש עוד קיר. עוד יותר פנימה, יש עוד קיר. עוד יותר פנימה, יש עוד קיר. ודרך אגב, כשזה היה בשטח בבית המקדש, זה פה ציור, שטוח, זה היה לא רק קירות, אלא גם מדרגות. בבית המקדש בנוי על הר. איך הוא בנוי על הר? אתה לא יכול לבנות בניין אם אין לך משטח. כן, הבניין בנוי בצורה כזאת שכל קיר נמצא יותר גבוה מהקודם. אתה צריך כל הזמן לעלות, לטפס. זה עיקרון. כשאדם רוצה להגיע לקודש, הוא חייב לטפס מדרגה על גבי מדרגה. אי אפשר להיכנס לקודש בריצה. יש לך מקום שטוח, אתה יכול לרוץ, הגעתי. בבית המקדש אי אפשר. חוץ מזה שלא מכובד לרוץ בבית המקדש, אבל אי אפשר. אתה לא יכול לרוץ פנימה. אתה טיפול במדרגות. אבל זה כמובן רק בלשון משלית. מה העיקרון? העיקרון פה הוא דבר שאנחנו אומרים יום יום כמעט בתהילים. כמעט יום יום. שימו לב. כמה פעמים בשבוע. מי יעלה אל הר השם ומי יקום במקום קודשו? צריך לעלות אל הר השם. נקי כפיים ובר לבב. אדם צריך לנקות את עצמו, לטהר את עצמו. כדי להיכנס לבית המקדש צריך להיות טהור. כן? זה מה שראינו בדברים של הרב צבי יהודה, שעם ישראל מייחלים להיטהרם מטומאת גלותם. על כל בן אדם, כל יהודי כשהיה בית המקדש, כל יהודי שרצה להיכנס לבית המקדש, היה צריך להיטהר. היה צריך לטבול. לא לדבר על כל מיני תומות שיש לנו היום, תומת מת, שבכלל היה צריכים אפר פרה אדומה וכדומה. כן? שמישהו שואל פה באינטרנט, הרי יפתח בדורו כשמואל בדורו. גם בדור של בית המקדש, היה אסור להיכנס לבית המקדש בתומעה. היה אסור להיכנס להר הבית בתומעה. צריך טהרה גדולה לדברים האלה. לפנימה לבית המקדש, אפילו אדם טהור אסור לו להיכנס. יש גבול שרק כהנים יכולים להיכנס. יש גבול, יש פנימה עוד יותר, רק הכהן הגדול יכול להיכנס ביום כיפור, כשהוא עושה את כל סדר הקורבנות של יום כיפור. הוא טובל שם לא פעם אחת. עובר שם פעם אחרי פעם אחרי פעם. כמה שאתה עולה יותר בקודש, צריך טהרה יותר גדולה. לא עושים דבר כזה בבת אחת. זה דבר אמרנו מדרגות. מדרגות אומרים היום בעברית יפה, שיש תהליך מדורג. מה זה תהליך מדורג? תהליך מדורג אומר שבן אדם צריך להבין שהוא עובר שלבים. וצריך לעבור את השלבים. אם אדם לא יעבור את השלבים, הוא לא יהיה שם. זה לא יהיה אמיתי. כמו שדיברנו קודם, אם ייקחו בחור וישימו אותו בתפקיד צבאי, בלי שהוא עבר את ההכשרה, הוא יהיה מסכן. הוא יכול להיות אפילו יותר ממסכן. יכול חס וחלילה, אם דורשים ממנו מאמץ גופני, יכול להיות שהוא לא יעמוד בזה. יכול להיות שהוא יעמוד מזה. צריך להכין את האדם בצורה מדורגת. זה עיקרון של קודש. בכל יש דברים שצריכים הדרגה, ויש דברים שלא צריכים הדרגה. יש דברים שאם אתה נמצא, אתה נמצא. נכנסת, אתה עומד, פיזית, קיים, זהו, יש. הרי מה למדנו מההתחלה? תחזרו לתחילת הדף. הקהל רואה רק לפנים, רק את המעשים הגלויים. במעשים הגלויים, עשית, עשית, זה קיים. אבל כל אחד מבין שלעשות זה דבר אחד, ולחיות זה דבר אחר. לעשות פיזית, כשאתה נמצא במקום אתה נמצא, אבל יכול להיות שמבחינה נפשית, מבחינת השכל, מבחינת ההבנה, מבחינת הנפש, מבחינת כוחות החיים, אתה בכלל לא שם. אנחנו אומרים את זה היום כל הזמן, משתמשים בביטוי הזה. אתה לא שם. מה זה אתה לא שם? אני הנה, אני פה. לא, אבל נפשית אתה לא שם. כן? אז אם רואים רק את החוץ ולא את מה שיש לפני ולפנים, אז לא מבינים שצריך הדרגה. לא מבינים שצריך שלבים. לא מבינים שצריך עבודה פנימית. אנחנו היום חולי טלוויזיה. מה אני מתכוון? לא התכוונתי שבן אדם דווקא דבוק לטלוויזיה, אף פי שיש גם בעיה כזאת, יש מחקרים שיש ילדים שמבלים כל כך הרבה שעות מול הטלוויזיה, שהם לא מספיקים לעשות כמעט שום דבר אחר. אבל אני מתכוון לזה שהאופי של הטלוויזיה משפיע על החיים. תארו לעצמכם, כל מי שראה פעם בטלוויזיה, שמישהו טס. הנה, יש לנו עכשיו ראש ממשלה, טס לאמריקה וחזר. איך מראים את זה בטלוויזיה? מראים אותו עולה למטוס, מראים אותו יושב במטוס, נניח באמצע הטיסה, ומראים אותו יורד מהמטוס. כמה זמן זה לוקח? כמה שניות. מה קורה באמת? זה לוקח לו שעות ארוכות מאוד, אבל לא רק שזה לוקח לו שעות מבחינת הזמן, אלא אתה צריך מאמץ של הכנת המטוס, ומאמץ של הטייס שצריך להתרכז בעבודה בכל מיני דברים במטוס, ואתה צריך מגדל פיקוח בנמל התעופה יוצא, ובנמל התעופה שנוחתים שם. יש פה עבודה גדולה. אנחנו חולי טלוויזיה כי הרבה פעמים נדמה לנו, כל כך התרגלנו, שמספיק שאומרים, מספיק שמראים תמונה, מספיק שאתה נמצא, זהו, הכל קיים. אבל זה לא נכון. מי יעלה והר השם ומי יקום במקום קודשו, נקי כפיים ובא לבב, זה עבודה. צריך לעבוד על זה. לא נהיים סתם לקי חפיים ובעליבה. כששואלים את הרב אבינר שליטה, מה עושים כדי לעלות להר הבית, כדי שנגיע לבית המקדש, הוא אומר, לומדים מסילת ישרים. למדתי מסילת ישרים. לומדים עוד פעם מסילת ישרים. לומדים 100 פעמים מסילת ישרים. לומדים 1,000 פעמים. מה פירוש של דבר? לא רק קוראים את זה, זה לא כמאה. אלא לוקחים את מסילת ישרים ומנסים לבצע אותו. מנסים להגשים את מסילת ישרים. כמה שיהיו יותר יהודים שמבחינת הפנים, מבחינת הנפש, הם יהיו מסילת ישרים, זה מה שיאפשר את בניין בית המקדש. כי זה נקי חפיים ובא לבב. אדם שמקיים מסילת ישרים באמת מתאים לפסוק הזה. אבל זה עבודה, כל אחד יודע, אתה קורא מסילת ישרים, איזה דברים יפים, נחמדים, אמיתיים, טובים. ומה איתי? אז בדיוק היום שאל אותי תלמיד, נו, אז מה אני עושה עם זה? אמרתי לו, אתה צריך להתחיל לעבוד. קח את הדברים במסילת ישרים, ישר מההתחלה, תשאל את עצמך, האם אני עושה את זה? למה? מתי? איך? אני מנסה. טוב, ניסית יום אחד. עכשיו תשב בערב, תגיד, איפה נכשלתי? תרשום לעצמך, נכשלתי בזה, ותתחיל לחשוב. מה אני עושה מחר כדי שאני לא אקשר? פעמים צריך תרגילים כדי לא להיקשר. פעמים צריך עבודה של עוד ספרים ושל עוד מאמצים כדי לא להיקשר. כל פרק במסילת ישרים זה עבודה שלמה. וחוזרים על זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועובדים. לא רק קוראים. ואיך נסודר, איך הספר מסודר? בהדרגה. שלב ועוד שלב ועוד שלב, עולים בסולם. או, כמו שאמרנו קודם, עולים במדרגות. מי יעלה בהר השם? אם אתה לא עולה בצורה של שלב על גבי שלב, אתה לא תהיה שם. ואם תיכנס לשם, אתה עלול לעשות יותר נזק ממה שאתה עלול להועיר. זה עיקרון, בואו נחזור ונחבר את הדברים יחד, זה עיקרון של קודש. כשחוכמת יוון נכנסת לקודש, מנסים להבין את הדברים על פי החוץ במקום על פי הפנים, אז תופסים את הדברים בצורה חיצונית ולא מבינים את ההדרגה, לא מבינים את הצורך בעבודה מדורגת שלב על גבי שלב. כשתופסים את הדברים מבחוץ ולא מבפנים, אז חזרנו לציטוט הראשון, רואים רק את המעשים הגלויים, לא מבינים את הפנים, אז מה למדנו שקורה? הולכת התנועה הלאומית וטובעת רק במסולות של חול, ועל ידי זה השפעתה מתמעטת. אם כן, ההבנה של ירושלים, איך עולים לקודש, ההבנה של ירושלים היא מפתח לכל ההתקדמות שלנו בכל המצב של מדינת ישראל, בכל המצב של עם ישראל. כמו שאמרתי לכם בהתחלה, הנקודה הזאת, העניין הזה, הסוגיה הזאת של ירושלים היא סוגיה מרכזית. וכאן נגענו באמת רק בפן אחד של הסוגיה הזאת. אבל גם הדבר הזה הוא דבר מרכזי, לדעת את ההדרגתיות של הקודש. עכשיו אנחנו לא מתייאשים, אנחנו יום יום אומרים, מבקשים שיבנה בית המקדש, אבל צריך להבין את הדבר הזה. בספר הכוזרי כתוב שהמלך, שהוא בא מבחוץ, שואל את החבר, הרב, מה, אתם מדברים כל הזמן על ארץ ישראל, הם היו בגלות, בחוץ לארץ, זה, אתם מדברים סתם. אתם לא עושים, אתם רק מדברים. מה עונה לו החבר? נכון, נכון, אנחנו באמת צריכים להתבייש בזה. מצאת מקום חרפתי. אני, בתור נציג של עם ישראל, אני מתבייש. לבנות את בית המקדש צריך לעבוד. לא מספיק לדבר. ודאי, צריך לדבר, צריך להתפלל יום יום. אנחנו מתפללים על בית המקדש פעם אחרי פעם אחרי פעם, יותר כמעט מכל דבר אחר. אבל צריך להבין שאנחנו מדברים כמו שאנחנו אמורים לחזור על מסילת ישרים. אנחנו מדברים לא כדי, בגלל שהדיבור בעצמו מספיק. לא בגלל שאפשר לדבר, אז טוב חבר'ה בואו ניכנס וזהו. לא. הדיבור צריך להביא לעבודה. הדיבור צריך להביא לעלות במעלות הקודש שלב על גבי שלב. להיטהר, להתקדש. אבל אנחנו לא מתייאשים. נכון, זו דרך ארוכה, קשה, רצינית. אבל אנחנו כל הזמן מייחלים לזה. זה מה שהרב צבי יהודה ממשיך פה, באותו ציטוט שהבאתי לכם קודם, בצד שמאל של הדף, בערך באמצע, יש פה סוף השורה. שומרים הם, עם ישראל שומרים הם על תורי חומת הר ירושלים זאת. כלומר, אנחנו שומרים על הכותל. אנחנו באים להתפלל בכותל. אנחנו שמחים עם הכותל. כן? אני מדלג שורה, שומרים ומייחלים. ובגבורת תוחלתם ובעוז שמירתם את חומתם ואותם עצמם, ליום היותם ראויים לעלות בה ולהיכנס לפנים ממנה. אנחנו תמיד מייחלים לזה שנהיה ראויים להגיע להר הבית עצמו, להיכנס מעבר לכותל. אבל אנחנו לא נעשה את זה בלי להיות ראויים לכך. כן? זה יקרה רק בהופעת אור טוהר הקודש הישראלי האלוקי. ובינתיים לא יחשו ולא ייתנו לו דומי. זה פסוק. כן? למען ירושלים לא אשקוט. למען ציון לא אחשה. אנחנו תמיד רוצים להתקדם. תמיד מתפללים להתקדם. כן? כי זאת השלמות שלנו. זה המצב האמיתי שלנו. ולכן כל המציאות הזאת של ירושלים היא מצד אחד שמחה גדולה מאוד ומצד שני תביעה גדולה, היא טובת אותנו. ירושלים באה ואומרת לנו חבר'ה, אל תשבו בשקט, אל תשארו כמו שאתם. יודעים, באה ואומרת, די, אני למה לי כל הצרות האלה? למה להכניס את הראש שלי לבעיות? טוב, יש לצערנו יהודים שאומרים את זה ומבצעים את זה. קמים, עוזים את החפצים, יוצאים לחוץ לארץ, יכולים שם לנסות להתבולל וזהו, יהיה להם שקט, הם יהיו כמו כל האנשים הפשוטים באומות העולם. חושבים שיהיה להם שקט. כי הנשמה הישראלית בפנים תמשיך כביכול להפריע להם להיות בשקט. יהודי לא יכול להפסיק להיות יהודי. ויהודי שיודע שהוא יהודי, שיודע שהיסוד של ירושלים באמת זה דבר שחשוב לו, שהוא חלק ממנו, שהוא האמת שלו, הוא לא יפסיק להתקדם. צריך כל הזמן להתקדם בקודש, כל הזמן לעלות בקודש. זה מה שאומרת לנו ירושלים. השמחה הגדולה והעלייה הגדולה, לעלות לירושלים. שאלה אם גבוהה, אומרים חזם, מה פירוש גבוהה? גבוהה מבחינה רוחנית. זה עלייה מתמדת שצריך לצפות כל, כן, גם בזמן בית המקדש, יהודים גרים בכל מיני מקומות בארץ ישראל, בכל רחבי ארץ ישראל. אבל שלוש פעמים בשנה עולים לירושלים, דואגים לטהרה ולקדושה ומגיעים, ולא שכחנו. יש פה את הקודש, וזה חלק מאיתנו, זאת האמת שלנו, ואנחנו עולים ושמחים בירושלים. אז ברוך השם שזכינו לשלב חשוב בגאולה, שהגענו לירושלים, התעלינו לירושלים, סייעתא דשמיא, בלי הקדוש ברוך הוא זה לא היה קורה. אנחנו שולטים בירושלים, ואנחנו עכשיו צריכים למלא את המציאות המעשית הזאת, של השלטון בירושלים בתוכן של קודש, כל אחד ואחד מאיתנו להתאמץ ולהתעלות מי יעלה והר השם ומי יקום במקום קודשו. וכך בעזרת השם נגיע ונזכה לשלמות, לשלמות של ירושלים, לשלמות של בניין בית המקדש במהרה בימינו.